אנחנו נפתח עם יושב ראש ועדת חוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב. אחר הצהריים מגיע מכתבה, חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, והיא אומרת כי הרפורמה המשפטית שמתכוון לעשות שר המשפטים היא פגיעה במאפייני הדמוקרטיה, היא הופכת את הממשלה להחזיק בכוח בלתי מוגבל, עוקפת הרבה מאוד דמוקרטיות אחרות ברחבי העולם, מבטלת את האיזונים ועוד ועוד אמירות במכתב מנומק וארוך וחוות דעת שהיא שולחת. השאלה שלי אליך, האם זה מחייב מישהו?
התשובה היא בוודאי שלא, זאת אומרת, אני לא חושב שבכלל יש שאלה בעניין האם זה מחייב מישהו. במדינה דמוקרטית מי שקובע את הכללים ואת החוקים זה במבחרי הציבור ולא היועצת המשפטית. אני אמרת האמת, אני קצת תמה מה, יש המון 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 גם שגיאות פשוטות בחוות הדעת שלה, אבל זה ממש לא משנה. יועצת משפטית לממשלה אמורה לחוות את דעתה על חקיקה על בסיס עמדת הממשלה. אני לא זוכר שהיא גורם עצמאי שיש לה יכולת להחליט בדעתה מהי עמדת הממשלה וגם לייצג אותה בכנסת ובהליכי החקיקה. אבל לכל השאלות האלו ועוד, אני מניח שהיא תענה, היא או אנשיה, כאשר הם יגיעו לוועדת החוקה ביום ראשון ויסבירו את עמדתם.
אולי נעשתה טעות על ידי ראש הממשלה, שרי הממשלה, עם הקמת הקואליציה הזו, שלא החליפו את משרת היועצת המשפטי לממשלה ביועץ משפטי חדש, הרי היא מונתה בממשלה הקודמת, ואולי משם היא מביעה את חוות דעתה.
בהחלט אפשר לתהות ולשאול האם בלי שום קשר אגב לחוות הדעת, בלי שום קשר לחוות הדעת לזאת, האם היא מתאימה לתפקידה, היו כמה תהיות על המינוי של הקודם, אבל זה בכלל לא קשור. אני חושב שהיא יכולה לשניע את דברה ולומר את דברה כרצונה. אני חושב שההתנהלות שלה עד כה, בכל התנהלות מול הממשלה הזאת, כולל גם חוות הדעת, הדי תמוהה בקשר לעיסוק ברפורמה המשפטית על ידי ראש הממשלה, שבעצם באה ואומרת, ראש ממשלה שנבחר בישראל על ידי ציבור מנוע מלקדם חלק מרכזי מהאג'נדה שלשמה הוא נבחר, שזה בעצם אמירה מאוד 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 משונה. ואני חושב שמי שנתנה אמירה כזאת ואז היא באה ואומרת שהרפורמה מנוגדת לדמוקרטיה, צריך לקחת עם קורת מלח את טענותיה לגבי דמוקרטיה.
אני רוצה לשאול אותך לגבי ניגוד העניינים. הרי אנחנו לא מבינים גדולים בסוגיות משפטיות סבוכות, אזרחים רגילים ששומעים בתקשורת על רפורמה משפטית שבין היתר אמורה אולי לשנות את מעמדם של היועצים המשפטיים או את הדרך לבחירתם, בין היתר פיצול סמכות היועצת המשפטית לממשלה, פיצול הסמכויות לשני אישים שכל אחד ייקח חלק אחר בתפקיד הרחב הזה, והיועצת המשפטית עכשיו שמגיבה על רפורמה שנוגעת ישירות לעתידה, זה נראה על פניו ניגוד עניינים.
אין ספק, זאת אומרת, הטענה כאילו ליועצת משפטית שהרפורמה מה שנקרא הולכת לה ממש על הראש, זאת אומרת, היא לוקחת ממנה סמכויות שהיא התרגלה משום מה שנמצאות אצלה, אז היא לא בניגוד עניינים שבאים להתעסק בסמכויות האלו. היא יכולה לתת חוות דעת אובייקטיבית, היא יכולה להתייחס בצורה מאוד מאוד שקולה לרפורמה ולתפקידים השונים ואולי לפיצול תפקיד היועץ, שזה גם חלק מהמצע שהיא יודעת שהולך להגיע. היא לא בניגוד עניינים בכלל, היא יכולה להתייחס להכל, אבל דווקא נבחרי הציבור שנבחרו בדיוק בשביל זה הם בניגוד עניינים. אני חושב שכל הטענה הזאת היא טענה מופרכת. אני חושב שכל ההתמודדות של, אני חייב לומר ואני אגיד את זה בצורה הרבה יותר פשוטה, הציבור בישראל מבין היטב שקיימת בעיה, הוא מבין היטב שקיימת בעיה במערכת המשפט, בדרך שבה היא מתמנה, בדרך שבה היא פועלת. הוא מבין שזה משפיע לא רק על חבורת משפטנים, אלא זה משפיע על הדרך שבה אנחנו נלחמים בטרור, זה משפיע על מחירי הדיור, זה משפיע על זה שעזמי בשארה נכנס לכנסת, זה משפיע על הכל. באמת אין תחום בחיים שלנו שלא מושפע מההפכה השיפוטית הזאת. והציבור מבין את הבעיה. יש שתי נשים במדינת ישראל שלא מבינות את הבעיה. הבעיה הזאת. אחת מהן היא נשיאת בית המשפט העליון, והשנייה היא היועצת המשפטית לממשלה, הן פחות או יותר היחידות, והן לא רק שהן, ובגלל שהן לא מבינות שיש בעיה, הן גם לא מבינות למה יש צורך בכזה פתרון. ואני חושב שבשכל, ולכן הן גם לא מגיעות להידברות, לכן הן חושבות שהן יכולות להכתיב, נשיאת בית המשפט העליון יכולה להכתיב דרישה לעצירת הדיונים בוועדת החוקה, והיועצת המשפטית חושבת שיכולה להכתיב מי יתעסק ברפורמה, וזה בדיוק שחרון הכוח של מערכת המשפט, שכולנו מודעים לו, וכולנו ערים לבעייתיות הזאת, חוץ מאנשי מערכת המשפט.
כן, אני שומע את הדברים שלך, וככה, אתה יודע, נשמע הכוח או המוטיבציה שיש לך ולחברי הוועדה שלך לקדם בכל הכוח את הרפורמה הזו, דווקא בגלל הקריאות, המראות, המכתבים, הפורומים השונים, ההייטקיסטים, הרופאים, הכלכלנים, עורכי הדין, אתה כבר לא יודע איזה קבוצה, מי בעד ומי נגד, ואני רואה בשבוע הבא שורה של דיונים יום אחרי יום אצלכם בוועדת חוקה מתשע בבוקר ברציפות. נותנים לך לנהל דיון אמיתי בוועדה הזו? כי הרי פעם אחת מחרימים ופעם לא, וכל מיני נציגים מטעם עצמם מופיעים וכל אחד יש לו את זכות הדיבור. איך זה עובד?
לא, אז ברור שבוועדה נציגי האופוזיציה, וזה די עצוב ולמען האמת גם בעיניי די פתטי, הם לא ממש רוצים לא לנהל דיון וגם לא להעיר הערות. הם מקבלים זמן דיבור פעם אחר פעם ומשקיעים את זמן הדיבור שלהם באמירה שלא נותנים להם לדבר ושלא מקשיבים להם. הם מקבלים, מדברים שעות ארוכות. באמת, מי שצופה בדיוני הוועדה רואה מסה גדולה של זמן דיבור שמופנה כמעט כל כולו למתנגדי הרפורמה ולחברי האופוזיציה. זה לא מונע מהם כמובן להתבחין ולטעון שיש אסור שלא נותנים לדבר, או להתבחין ולטעון שלא מקשיבים להם. והציבור לא קונה את זה, הציבור רואה את זה, הציבור רואה שכיצד הם מדברים ארוכות ולא אומרים דבר. והדבר הזה הוא מאוד 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 בעייתי, כי למעשה לא מתקיים שיח, למה אנחנו פתוחים לשיח, והם בעצם באותה דרישה ובאותו מקום של נשיאת בית המשפט העליון. הם דורשים כתנאי מוקדם להידברות, שכולנו יודעים שהמטרה שלהם היא בכלל לא הידברות, המטרה שלהם היא לעצור את הרפורמה, ולא אכפת להם כלום. לא אכפת להם החוסר התפקוד של מערכת המשפט, לא אכפת להם חוסר התפקוד שזה גוזר על כל רשויות השלטון האחרות, פשוט לא מעניין אותם. מבחינתם הם רוצים להחזיק בכוח, ולכן הם גם מוכנים והבאת את הדוגמאות של הביטויים האלימים שחלקם ממש גובלים בהסתה ובהמרדה ומדברים על כיתות יורים ועל טנקים, כי מבחינתם הם במלחמה על השלטון, הם לא במלחמה על שום דבר אחר. הם חוששים לכך שאין להם שלטון, הם חוששים לזכות. עכשיו, אתה יודע, יש מכתב הייטקיסטים, ויש מכתב כלכלנים, ויש מכתב. יש מכתב, מכתב אחד, שאני קיבלתי לפני כמה זמן, וקיבלתי אותו ממיליונים של אזרחים במדינת ישראל, שהצביעו למפלגות המחנה הלאומי. הם כתבו את המכתב הזה בפתק קטן כזה, הם הכניסו אותו לתוך מעטפה.
אבל ההפסד הזה בבחירות של הצד השני מוציא דברים קיצוניים מאוד, שלו היו נאמרים על ידך, או על ידי מי מחבריך, המדינה הייתה עוצרת מלכת. אנחנו שומעים עורך דין דוד חודק מדבר על ירי, על לפתוח באש, אם יאלצו אותי אני אלחם, ולא מדובר בסתם איזה איש הזוי, הוא בא לטור העוז ממלחמת, אם אני לא טועה, לבנון.
יש אנשים שהתרגלו שהמדינה שייכת להם. ומבחינתם כל מה שמאיים על זה שהמדינה תפסיק להיות שייכת להם, אלא תהיה באמת שייכת לעם, הוא עילה למלחמה. לצערי כך פועל השמאל הישראלי לא מהיום, כשבגין עלה לשלטון ב-1977, הם דיברו באותה צורה והשתמשו באותם טקסטים. כל פעם שהימין עולה לשלטון, הם מבחינתם סוף המדינה הגיע, סוף הדמוקרטיה הגיע, אפשר לראות בכל הכלים. אנחנו לצערי רגילים לזה. לשמחתי, המיעוט הולך וקטן.
טוב, שאלה אחרונה לגבי החוק שיאפשר לרב אריה דרי לחזור להיות שר בממשלה, כפי שהסבירות של 400 אלף איש הייתה נראית בעיניהם כשהם באו להצביע במכתב הזה שדיברת עליו עכשיו שקיבלת ביום הבחירות, והוא נמצא על שולחנך, יש לוח זמנים, מתי הוא עובר?
אין כרגע חוק הזה על שולחני, יש הצעת חוק שאני גם חתום עליה, שנחתמה על ידי חברי הכנסת, הצעת חוק פרטית, וכאשר היא תועלה במליאה, היא תגן תקודם, אבל כרגע אין לו מונח על שולחני חוק שכזה.
אוקיי, לא הגיע עדיין לוועדה. זה אמור להיות אבל בוועדה שלך, בין היתר.
הוא צריך לעבור במליאה, ואז גם יוחלט לאיזה ועדה הוא הולך.
הבנתי. אוקיי, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה בכנסת, תודה רבה.
תודה רבה.